בפעם הקודמת דיברתי קצת על קונפליקטים ערכיים. הבאתי את הדוגמה, נחזור על זה דרך דוגמה, הדוגמה של הגמרא במסכת יומא לגבי פיקוח נפש בשבת. וראינו שם שעולים שני נימוקים עיקריים שנשארים גם למסקנה, שאר נדחים. אחד מהם אומר שפיקוח נפש דוחה שבת בגלל חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זה רב שמעון ומנסיה. ושמואל אומר, וחי בהם ולא שימות בהם. ואמרתי שזה בעצם שתי תפיסות או שתי שיטות מתודולוגיות שונות איך פותרים קונפליקט ערכי. החלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, בעצם, או לפני זה אני רק אזכיר שהבעיה בהכרעה של קונפליקט ערכי זה האינקומנסורביליות. שני הערכים הם אינקומנסורבל, אין להם מידה משותפת או סקאלה משותפת שעליה אפשר למדוד אותם, וכיוון שכך אין לנו שום דרך לקבוע מי יותר גבוה ומי יותר נמוך בסולם. אני רוצה לקבוע פיקוח נפש ושבת, מי מהם יותר חזק, כן? כשיש קונפליקט אני צריך להחליט מי גובר על מה, אז אני צריך למדוד אותם באיזושהי צורה ואז להחליט מי יותר חזק. אבל אם אין לי יחידת מדידה משותפת שיכולה למדוד גם את פיקוח נפש וגם את שבת, אז איך אני אוכל להשוות ביניהם? כן? כמו שאמרתי, אי אפשר להשוות בין כמות המים באוקיינוס וכמות טוב הלב אצל בני אדם. מה יש יותר? לא יודע, זה לא נמדד באותם מדדים, אז אי אפשר להשוות ביניהם. ערכים, תפיסה, מה שלייבוביץ' מחדד, אבל אני חושב שזה דבר פשוט, שערכים הם דבר שהוא הבסיס לדברים אחרים. אי אפשר להעמיד את הערכים על משהו יותר יסודי מהם. וכיוון שכך, אז גם אי אפשר למדוד אותם באמצעות איזשהו מדד שהוא חיצוני להם. הערך הוא מטרה לעצמו. כשאני אומר שחיי אדם הם ערך, אני אומר בזה שמבחינתי מה שאסור לפגוע בחיי אדם זה לא כי אחרת הוא לא יוכל לעשות דברים האיש הזה, או לא יודע מה, כל מיני דברים אחרים, אלא כי חיי אדם הם ערך. נקודה, כאן זה נעצר. זאת אומרת, בחיי אדם אסור לפגוע, זאת המשמעות, זה ערך. אחרת הדברים שאותם האדם היה עושה בחייו הם היו הערך. החיים זה היה האמצעי. אוקיי? אז אם ערך באמת הוא השורה התחתונה ומשרשרת ההנמקה, אז אי אפשר למדוד את הערך אלא ביחידות שנוגעות אליו עצמו. מה הערך של חיי אדם? שזה חיי אדם. אני לא יכול עם משהו אחר למדוד. אם הייתי אומר שחיי אדם הם אמצעי כדי לעשות חיים, ליהנות.
זה מה שעושה
הדיון
הראשון.
רגע, כשזה הקדמתי את זה, אני אחזור
לדיון. אותו רקורנט, אבל...
בוודאי. אבל אני אומר, נגיד שהערך של החיים זה פשוט בשביל ליהנות, בסדר? ההדוניזם. אז אם באמת אני תופס את זה ככה, אז אין שום בעיה, אני יכול למדוד את הערך של חיים במטבע של הנאה. זאת אומרת, כמה הנאה זה נותן לי, אין שום בעיה, אני אשווה את זה מול אכילת שוק. אני אראה מה עדיף. אתה יודע, אני יכול, יש לי בסיס להשוות בין שני הדברים האלה, כמו שיש יחידה משותפת שמודדת את שניהם. אבל אם החיים הם לא אמצעי לשום דבר, הם מטרה, וכך כל ערך וערך, אז איך מודדים אותו? הרי כל ערך, שמירת שבת נמדדת במה? בערך הסוציאלי שלה? לא, שמירת שבת זה שמירת שבת, נקודה, זאת מצווה לשמור שבת. אז כשאני מודד את הערך של שמירת שבת, זה רק במטבע של שמירות שבת, אין לי מטבע אחר. וכשאני מודד את הערך של החיים, זה במטבע של חיים. עכשיו, איך אני משווה שני דברים שנמדדים בשתי מערכות מטבע שונות? מה יחס ההמרה בין המטבעות? זאת אומרת, איך אני יכול להשוות ביניהם? זאת בעצם הבעיה של האינקומנסורביליות, ומה שאמרתי זה שהגמרה שמה, שתי ההצעות בגמרה שמה, נבדלות זו מזו במתודה שהם בחרו לפתור את הבעיה. יש התנגשות בין שבת לפיקוח נפש, אז חלל עליו שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה, מה שאתה אמרת קודם, זה בעצם לתרגם את הערך של החיים למטבע של שמירות שבת. למרות שהחיים הם ערך, מתרגמים אותם לשמירות שבת. ואז מה זה, הרי אם תמות, אז לא תשמור המון שבתות. מצד שני, מה המחיר בשביל שלא תמות? שאני אחלל עכשיו שבת, אבל זאת רק אחת. אז עדיף לי להפסיד שבת אחת כדי להרוויח הרבה שבתות. חזרנו להשוואה בין שני דברים שנמדדים באותה יחידה. במונחים של שמירות שבת. אז אני יכול להשוות את שני הדברים האלה. הפטנט היה לתרגם את הערכים לאותה סקאלה שבה אני מודד את השני. ואז אפשר להשוות אותם. מצד שני, ואז בעצם ההנחה היא שהחיים הם אמצעי לשמירות שבת. הם באמת לא ערך בשפה שלנו. החיים הם אמצעי לשמירת שבת, או לקיום מצוות באופן כללי, לעצופי שבתות.
יש בזה עוד מקמינה. במצב שאני צריך לחלל את השבת כדי להשמור,
להציל חיים של בן אדם שלא יכול לשמור על השבת, אז אני אבטל.
או חיי שעה, לא תגיע לשבת הבא, נגיד להציל מישהו כשיחיה עוד שעתיים. או בן אדם שלא שומר שבת.
או לא שומר שבת, שלא יכול, נניח פיזית, הוא לא יכול.
לא יכול. מה זה פיזית?
לא משנה, כמה, נכה.
אבל הוא יכול לעשות מצוות אחרות.
המטבע זה
ספציפי. לא, אני חושב ששמירת שבת זה דוגמה. הכוונה קיום מצוות. המאירי כתב את זה במפורש. המאירי, כשהוא מדבר על המשנה ברורה, מביא אותו בביאור הלכה, על בשין כ"ח שמה, בסימנים האלה שעוסקים בפיקוח נפש בשבת, אז המאירי כותב שמה מה קורה עם מישהו שחי חיי שעה. הגמרא עצמה אומרת שמחלל עליו שבת. אבל אם זה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, שבתות הרבה הוא לא ישמור. או אולי הוא יחיה יום, יומיים, לא יודע מה, גם על זה נחללים שבת. אז אומר המאירי, נכון, אבל הוא יכול לראות את השם, הוא יכול לאהוב את השם, הוא יכול ללמוד תורה. זאת אומרת, לא מדובר דווקא על שמירת שבת, מדובר בכלל על קיום מצוות. בסדר? מנסחים את זה בשפה של שמירת שבת, כדי שההשוואה תהיה יותר חזקה.
יש בעיה אחרת בקיום הזה. נניח, מישהו יגיד לי, תעבוד עבוד עשרה או שנערוג אותך? השיקול הזה יביא אותי לעבוד עבוד עשרה.
למה?
כי אני מוכן לקיים מצוות הרבה.
לא, ברור, שם יש פסוק שאומר שלא.
זה
הטיעון השני, זה שפורם. לא, לא, לא בחיים בהם, זה עבודה זרה.
כן,
אין הרבה עבודה זרה
בחיים
בהם, הפוך, שם צריך למות.
אני מסכים,
יש פסוק שאומר שצריך למות. נכון? אתה יודע שלולי זה, היה אפשר אולי לגנות את הטענה הזאת?
יש רן, יש מחלוקת ראשונים לגבי שחיטה לחולה בשבת, אתם מכירים את זה? יש... הראש מביא סדרה של כמה וכמה ראשונים, הרייבד מעורר את זה בעצם בראשונה, זה מובא בראש, על מה קורה, יש לי חולה בשבת, שהוא צריך לאכול בשר, הרופאים אומרים שהוא צריך לאכול בשר, אוקיי? עכשיו אין לי בשר פה, יש לי או בשר טרף, או בהמה חיה, שצריך לשחוט אותה, אסור לשחוט בשבת, זה איסור סקילה. עכשיו השאלה מה עדיף, הוא חייב כמובן חללים שבת בשביל פיקוח נפש, השאלה מה עדיף, האם עדיף לתת לו בשר לא קשר או עדיף לשחוט, אז מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים, ברור שעדיף לתת בשר לא כשר, כיוון שהשחיטה בשבת זה סקילה. זאת אומרת, זה איסור הרבה יותר חמור. בשר לא כשר זה לאו, לאו רגיל. לעומת זאת, הרן טוען, שכמובן לא מובא בראש, לא משנה, הוא גם דן בזה, הרן טוען שאם אני שוחט, אני עובר עבירה פעם אחת. מעשה אחד של שחיטה. אבל אם אני נותן לו לאכול בשר לא כשר, כל כזית שהוא אוכל, אפילו חצי כחצי שיעור, כל כזית שהוא אוכל זה איסור. אז כיוון שכך, עדיף לעשות איסור אחד חמור על פני הרבה איסורים קלים. זאת הטענה שלו, ולכן עדיף לשחוט. ככה הוא אומר. אז זה בדיוק דוגמה לשיקול שאתה אמרת, שאפילו על עבודה זרה, לולא היה פסוק של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאוד. איך משם הגמרא בפסחים לומדת את זה, או ביום הגן? אז לולא הפסוק הזה, באמת אנחנו לא היינו עובדים עבודה זרה, בשביל להינצל. למה? כי היינו אומרים, או וחי בהם, זה אפשרות אחת, או חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. למה למות? תעבוד עבודה זרה פעם אחת, ואחרי זה תקיים המון מצוות. אז בעצם יוצא, בתפיסה של החלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה, התפיסה, זאת אומרת, הטענה הזאת בעצם מניחה שהחיים הם אמצעי לשמירות שבת. ככה נראה לכאורה. ולעומת זאת, הנימוק של שמואל של וחי בהם, מניח את ההנחה ההפוכה. הוא בעצם אומר, אם קיום המצוות יגרום לך לאבד את החיים, אז ודאי שאתה רוצה לקיים מצוות, כי אתה צריך לחיות בהם. זאת אומרת, המצוות הן אמצעי לחיים, בניגוד לתפיסה הקודמת, שהחיים הם אמצעי לקיום מצוות. אז בכאורה יש פה תפיסות הפוכות, אמרתי שזה לא יכול להיות נכון מכל מיני סיבות, ולא רק בגלל שהפוסקים מביאים את שני הנימוקים ביחד. עכשיו, אם הם סותרים, אז מה זה שניהם ביחד? זה לא, או שזה נכון, או שזה נכון. אבל יש עוד ראיות לזה שברור שהחיים הם ערך לעצמו. זה לא אמצעי. אז אמרתי שזה עקיפה לוגית כזאת. זאת אומרת, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, הפטנט הוא יותר עדין. חיי אדם זה ערך בפני עצמו. אין לנו דרך למדוד את זה מול שמירת שבת, אני לא יודע. אוקיי? אז מה אני עושה? אני בעצם אומר, בוא נתרגם את הערך של החיים למונחי שמירות שבת. ואז אני אומר ככה, לחיים יש, הערך שלהם הוא A פלוס NB. אתה יודע, נו, את A זה ערך החיים, פלוס N פעמים, כמה שבתות שתשמור, כפול B, הערך של שמירת שבת. אוקיי? עכשיו, אני רוצה להשוות את זה מול B. אז הרי NB לבדו גדול מ-B. אם תוסיף לו עוד את A, אז ודאי שזה גדול מ-B. אז אני פטור מלפתור אותה, ממי להשוות אותם במידה משותפת. אני מצליח להוסיף, חוץ מהערך העצמי של החיים, עוד ערך במונחי שמירת שבת, וזה פותר את הבעיה. אני עוקף את הצורך במציאת מידה משותפת.
אתה לא מאמין את המחיר מול זה.
מה המחיר?
המחיר זה החיר
שבת. זה הבי.
זאת הנחה של הגמרא שמה, אתה צודק בהערה הזאת, זאת הערה שהרבה שואלים שמה, והיה צריך לדון לגופה. אבל הגמרא בחשבון שלה מניחה שזה שבת אחת מול הרבה שבתות. למרות שפה זה חילול, ופה זה שמירה.
צריך להיות
אין גדול מאחד. מה? לא, לא צריך להיות אין גדול מאחד. אתה צריך אין גדול מאחד, לא לשחק עם A. אם אתה משחק עם A, אז אפילו את זה לא צריך. אבל כן, נכון. זאת אומרת, אתה רוצה לא ש-A לא ייכנס למשוואה. ואז זה בעצם אומר שגם בתפיסה של חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, אתה לא באמת מניח שהחיים הם אמצעי לשמירות שבת. זה לא נכון, זה רק פטנט כדי לפתור את בעיית האינקומנסורביליות, לכן זה מחדד עוד יותר את את הנקודה הזאת. אוקיי, אז בעצם זה כאן עצרתי פחות או יותר בפעם הקודמת. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על על המחויבות למערכת הערכים בכלל, לאור מה שאמרתי עכשיו, ואז בסוף אני אגיע לתורה ומוסר, שזה בעצם המטרה. תראו, אם באמת ערך הוא מטרה לעצמו, אז זה קצת, אין לו מטרה מחוצה לו, אז השאלה איך בדיוק אני מגדיר, או איך בדיוק אני מבסס, מחויבות למערכת הערכים. למה להיות מחויב למערכת ערכים? כלשהי. מוסרית, הלכתית, משפטית, מה שאתם רוצים. כשאני שואל, למה לנהוג באופן מוסרי? או למה לקיים מצוות? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. יפה מאוד שהקדוש ברוך הוא ציווה. אני שואל, אבל למה צריך לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה? זאת השאלה. אז פה צריך לבוא איזשהו סוג של נימוק. אתה יכול להגיד, זה ערך. ערך לא צריך נימוקים, ערך הוא הנימוק הכי בסיסי, נכון? כי אם אני אביא נימוק, אז תשאל, ולמה הוא? אמרנו כבר, אתה תגיע בסוף לשורה התחתונה. השורה התחתונה זה הערך שלך, והערך שלי זה לציין את הקדוש ברוך הוא. ואז זה בעצם אומר שהמצוות הם ערכים במובן מאוד מאוד מסוים. כי בעצם יש בבסיסה משהו אחר, הציות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כן יש משהו יותר יסודי שמבסס את המחויבות למצוות. כשאני אומר למה לשמור שבת, זה לא בגלל שכי צריך לשמור שבת, אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר לשמור שבת, ויש ערך לציית לקדוש ברוך הוא. למה אני אומר את זה? בגלל שהעובדה היא שאומנם ערכים הם אינקומנסורביליים, אבל אינקומנסורביל. זאת אומרת, אין לו common measure. זאת אומרת, אין לו מידה משותפת. בסדר? אז אומנם הערכים הם אינקומנסורבל, אבל העובדה היא שאנחנו כל הזמן מכריעים בקונפליקטים ערכיים. כל הזמן. אפילו בקונפליקטים ערכיים בין ערכים מוסריים, זה ברור. כגון נפש ושבת זו דוגמה, אבל...
אני חושב שאתה נאס, אם יש מוסר חוץ מהתורה, מה עם החיים, כמו שקראנו קודם, זה ערך רק משום יש סיבוי
מהתורה. אז לזה אני אגיע, כשאני מדבר על תורה ומוסר, אני בונה רק את הכלים בשביל לטפל בסוגיה ההיא. בסדר? אז בעצם אני נקטע לקרות המחשבה, שנייה אחת. כן. הרי אנחנו, הערכים הם אינקומנסורביליים. אז אם ככה לכאורה אנחנו לא יכולים בעצם לפתור את הבעיה, שימו לב באיזה שתי טכניקות הגמרא השתמשה. או פסוק, או העמדה על סקאלה משותפת, תקיפת הבעיה. אבל בהרבה מאוד מקרים אי אפשר לעקוף את הבעיה. אתה שואל, כן, דיברתי על הדוגמה של השחקן, אני חושב, נכון? שהציעו לו לשחק בסרט פרסומת לסיגריות, זו דוגמה של ווזנר מאוניברסיטת תל אביב, שי ווזנר, הציעו לו לשחק בסרט פרסומת לסיגריות, והציעו לו בשביל זה $1,000,000. בסדר? הוא צריך בשביל זה לאשן כמה סיגריות, יש כמה טייקים עד שזה מסתדר. הוא צריך לאשן, נגיד, 5 סיגריות. לאשן 5 סיגריות זה לא בריא, אוקיי? אבל $1,000,000 זה דווקא די בריא, נכון? עכשיו הוא בדילמה. אז הוא הולך לחבר שלו הרופא ומתייעץ איתו, הוא אומר לו, תשמע, מה כדאי לי לעשות? זאת אומרת, תראה, בתור רופא, ודאי שאני אגיד לך שאסור, סיגריות זה מזיק. אבל בתור חבר, תרוץ על זה מהר לפני שמישהו אחר יתפוס. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה שאנחנו בעצם צריכים לקבל הכרעה בין הערך של שמירה על הבריאות, נכון? לבין הרצון להרוויח כסף, הרצון הכלכלי. עכשיו, פה מדובר בשני הערכים שהם אפילו לא שייכים לאותו פריימבורק, זה לא שניהם ערכים מוסריים. אחד זה הבריאות, קוראו לזה אולי ערך מוסרי ואולי לא, זה הרצון להרוויח כסף, זה לא שייך למוסר, מי שלא רוצה להרוויח כסף הוא לא איש לא מוסרי. אוקיי? זכותו, כל אחד. גם זכותו כן לרצות, אין שום בעיה, זה עם מוסרי. אבל אין לזה שום קשר. כל עוד אתה עושה את זה באופן ראוי והגון, אז אין לזה שום בעיה, כמובן. אבל גם אם אתה לא עושה את זה, אין לזה שום בעיה. אז בעצם זה לא ערך מוסרי בכלל, זה סתם רצון שלי. עכשיו, איך אני מכריע את שני הדברים האלה? איך אני מכריע בקונפליקט כזה? פה, איך אני אמפה אחד עם השני? תגידו לי, אם אני אמות, אני לא ארוויח כסף.
אני יכול להחליט במיליון דולר, להקדיש 100,000 דולר לסטודיו
C. לבריאות. אוקיי, בסדר. בוא נגיד שלא היינו יכולים לעשות את העקיפה הזאת. לא תמיד אפשר לעשות את העקיפה הזאת. אז איך אנחנו מקבלים החלטה? אין סטודיו C בעולם, אנחנו על אי בודד. אז מה אפשר לעשות? אבל גם אם יש אם זה עוזר, זה הפרסומת אומרת שזה באמת עוזר.
יש מושג שעוסק במצווה פטור מן המצווה. זאת אומרת, אתה לא, אתה אומר שאני לא יכול לשפוט שניהם.
כן, אבל שם הסימטריה לא קיימת, כי העוסק במצווה זה אומר שזאת המצווה הראשונה שהתחלת. הרי קונפליקט תמיד קיים כשיש סימטריה. הקדימה גם היא קריטריון, בסדר, בוא נגיד שהם באו ביחד, בבת אחת, כן, אז מה עושים? איסור בת אחת, כן, לגמר. אז איך מכירים את זה? אבל אנחנו מכירים את זה. אני חושב שרובנו גם היינו מכריעים את זה באותה צורה, אבל בצורה כזו או אחרת אנחנו מכריעים את זה. עכשיו, ברמה העקרונית זה אינקומנשרבל. איך באמת אפשר להשוות יחידות של בריאות מול יחידות כלכליות? מה זה קשור? איך אני יכול להשוות שני רצונות או שני ערכים, לא יודע איך לקרוא לזה, שפסקלות שונות לחלוטין? אבל אנחנו כל הזמן מכריעים את זה. איך למשל, אני לא יודע מה, המדינה צריכה להחליט האם להשקיע כסף, חלוקת התקציב, עוגת התקציב. צריך להחליט האם להשקיע כסף או כמה כסף להשקיע בבריאות, כמה בביטחון, כמה באומנות, בספורט, לא יודע מה.
מה שאנחנו עושים במציאות, אנחנו אומרים כמה זה פוגע בכוח. כמו דוגמה שם.
כמה זה פוגע?
פוגע בתוך הערך הזה. זאת אומרת...
אבל זה עדיין לא משנה.
לא,
כי זה יחידות שונות.
זה כן משנה.
לא, ברור.
אם אתה אומר לו, בוא,
אתה לא יכול להשפוט.
תלך...
אז אולי, זה גם בשביל מיליון דולר.
ודאי,
לא, זה רק מחדד את השאלה. מה שבעצם אתה מציע, אתה אומר, יש מדד כמותי. הרי חמש סיגריות זה פגיעה קטנה בבריאות. זה פגיעה זניחה, אוקיי? ומיליון דולר זה, בכל זאת, לרוב בני אדם נדמה לי שזה לא מעט כסף. אז לכן אפשר להכריע, אבל זה לא נכון.
שוב אין את...
כי הרי זה מעט מיחידה אחת מול הרבה מיחידה אחרת. זה כמו טוב לב מול מים באוקיינוס. אז ברמה העקרונית אי אפשר להשוות. זה לא עוזר פה מעט והרבה. להפך, זה מחדד את הקושי. איך אנחנו יכולים להשוות בין מעט והרבה? זה בכלל לא באותה יחידה. אז איך אנחנו עושים את ההשוואות האלה?
כל אלו הם חלקים מ-quality of life.
אוקיי, אז באמת אני חושב ללכת בכיוון דומה לזה.
בדרך כלל מדברים על פונקציה תועלת לאדם.
כן, אבל בדיוק, אז תועלת, או quality of life, או...
תועלת, אתה שם את שניהם על אותה סקאלה, ואתה אומר מה...
באופן כללי, בעצם, אבל עדיין יש פה בעיה פילוסופית לא פשוטה, אין מתרגמים את הכל לתועלת, מה הבעיה? תועלת זה מילה. יש תרגום כזה, אבל יש לנו כלי לעשות... זאת אומרת, מתברר כנראה... זה
סובייקטיבי, סובייקטיבי.
לא, בסדר, אני מדבר רק לאדם הבודד, אני לא מתכוון כרגע שכולנו נגיע לאותה אחר.
אתה יכול להגיד שגם מיליון דולר וגם בריאות, זה באמת
חוזר. עושים איזשהו סוג של נחת או של תועלת כלשהי, כן, משהו כזה. אז באמת, מה שבעצם עומד מאחורי הדברים, זה שגם מה שאנחנו קוראים ערכים, הם לא באמת סוף הדרך. זאת אומרת שגם אותם אנחנו מודדים במונחי משהו אולי קצת יותר מופשט. תועלת, עושר, הנאה, נחת, לא יודע, מין משהו נורא מופשט. נגיד, הכרעה בין שני ערכים מוסריים, אז אני אומר, עד כמה זה טוב מול עד כמה זה טוב. למרות שזה טוב מסוג שני, אבל שניהם זה דברים מוסריים. אז אני צריך להשוות כמה זה טוב מול כמה זה טוב. אז כן, יש איזושהי יחידה משותפת. בין שני ערכים כמו ערך כלכלי וערך בריאותי, זה כבר יותר קשה לדבר על טוב, אתה צריך לדבר על משהו יותר מופשט. על תועלת, על quality of life, לא משנה, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה, אבל איזשהו משהו מופשט, שאנחנו כן מצליחים לתרגם את הערכים אליו. ואז אנחנו מצליחים לעשות את ההשוואה. לכן אני אומר שהתמונה קוביץ' היא לא לגמרי מלאה. ביסוד הערכים כנראה כן קיים עוד משהו. שאיתו אנחנו מודדים כל ערך, ואז אנחנו יכולים לקבל החלטות.
אני קיים עוד משהו על זה, אז הוא הופך להיות ערך.
נכון, נכון. אבל בעצם זה מה שאנחנו קוראים ערכים בדרך כלל. בסדר? עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, וכאן אני עובר לשלב הבא, זה שביסודה של מערכת ערכית כלשהי, שאלתי קודם איך אנחנו מחליטים לקיים מערכת ערכית או לא. ביסודה של כל מערכת ערכית כזאת בעצם יושב משהו שקראתי פעם עקרון ערך. אין, value principle, לא יודע, משהו כזה. זאת אומרת, איזשהו עיקרון שנותן ערך למערכת הזאת, זאת אומרת, שמגדיר למה צריך לעשות אותה, שקובע למה צריך לעשות אותה. למשל, העיקרון שצריך לציית לקדוש ברוך הוא. למה צריך לשמור מצוות? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אז מה אם הוא ציווה? גם אני יכול לצוות אתכם. אני מניח שלא תשמעו לי, צערי. אז למה שומעים בין ציוויו של הקדוש ברוך הוא? כי יש לנו איזושהי הנחה ערכית שאומרת שמה שהקדוש ברוך הוא מצווה צריך לעשות. אז זה עקרון הערך הבסיסי שעומד ביסוד ההלכה. אותו דבר יש לנו עקרון ערך בסיסי שעומד ביסוד המערכת המוסרית, שצריך להיות אדם טוב. אמרנו קודם שיש מושג כזה טוב שמשותף לכל הערכים המוסריים, ויש איזושהי הנחה בסיסית, עקרון ערך בסיסי שאומר צריך להיות אדם טוב, צריך להתנהג טוב או לחשוב טוב, להתנהג טוב, כל אחד שיגדיר את המוסר איך שהוא רוצה. אז תמיד ביסודה של מערכת מוסרית צריך להיות ביסוס, והביסוס הזה חייב להיות מחוץ עליה, לא בתוכה. ששואלים אותי, כן, למה לקיים מצוות? אי אפשר להגיד, כי יש מצווה כזאת. כתוב, שמרתם את כל מצוותיי. אז השטויות כמובן, שמרתם את כל מצוותיי, גם אם זאת מצווה, והרמב"ם באמת בגלל זה לא מונה את זה כמצווה, אבל גם אם זאת מצווה, אז זאת מצווה, וגם עליה אפשר לשאול למה לקיים אותה. הביסוס צריך להיות משהו יותר יסודי, מאשר המערכת שאותה הוא מבסס. אוקיי? אז זה עוד משהו מבחוץ. עכשיו, המשהו הזה מבחוץ יכול להיות משני טיפוסים. יכול להיות עיקרון אחד שמבסס את כל המחויבות למערכת הערכית, כמו החובה לציית לקדוש ברוך הוא, או החובה להיות איש טוב, או כל מיני דברים כאלה. ויכול להיות משהו, או אוסף של ביסוסים לכל ערך וערך. אני אומר לך, למה אני חושב שנכון להיות מחויב אליו? אני מכיר בערך חיי האדם, אני מכיר בערך רכושו של האדם, אז לכן אסור לגנוב, ואני מכיר בערך כבודו של האדם, ולכן אסור להרביץ לו, או לבייש אותו, או משהו כזה, וכל אחד מהם יש בסיס נפרד. לא שכולם יושבים על המושג טוב, ואני מחליט שיש חובה להיות טוב, או להתנהג טוב. זה ביסוס אחר. רואים את זה אצל חז"ל, במדרש, בשבת, בדף פיכת, כשהקדוש ברוך הוא מחזר על האומות, ומציע להם את התורה. אז הם אומרים לו, מה כתוב בה? אחד אומר לא תרצח, לא מתאים. השני אומר לא תגנוב, לא מתאים. ואז הוא בא לישראל, הוא אומר לו, כן, אנחנו 613, זה חינם. אז הם אומרים לו, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? למה הם לא שואלים מה כתוב? הגמרא שם אומרת, אמא פזיזה, כן, שואל אותו מין את רבה. אמא פזיזה, דקדמיתו פומייכו להודנייכו. קודם תשמעו על מה מדובר, ואחרי זה תתחייבו. מה אתם מתחייבים בלי לשמוע?
זה ערך הבסיסי.
בדיוק. הנקודה שלא צריך לשמוע במה מדובר, כי הנקודה היא שאני לא מניח תפילין כי אני מבין שצריך להניח תפילין. אני מניח תפילין כי אני מבין שאני מחויב למה שהקדוש ברוך הוא מצווה, אז מה אכפת לי מה הוא מצווה? אני לא צריך לבדוק את מה שהוא מצווה. הגויים, כשהם רצו לבדוק את המחויבות שלהם, היו צריכים לבדוק מה כתוב שם, כי הם עבדו עם עקרונות ערך פרטניים. הם רוצים לבדוק האם המערכת הזאת מתאימה להם, אז כל אחד או נראית להם לא מתאימה באומן הנמוך. הם מזדהים איתה אפילו, לא משנה לי. אבל עקרון הערך שלהם הוא עקרון ערך פרטני, ספציפי. בכל ערך וערך מוצאים לבדוק האם הם מזדהים איתו או לא. וזה בעצם מה שהוא טוען לדבר רבה. ומה שרבה אמור, הוא לא, אין תשובה שם, אבל מה שרבה, יש שם תשובה בעצם. זה כנראה מה שהוא מתכוון. מה שרבה אומר בעצם, שאנחנו, זה לא תלוי בשאלה מה נשמע. אנחנו מחויבים, כיוון שקדוש ברוך הוא ציווה, ועקרון הערך שלנו הוא עקרון ערך גורף, לא עקרון ערך פרטי. אוקיי? בעיה אחרת. לא, אבל נאנסתי. הוא חייב אותי לקבל את עקרון הערך הזה. אז יש לי מודעה רבה לאורייתא. אז הדור קיבלו, ממאה חשברוש, התורה שבכתב תורה שבעל פה, כל אחד והתירוצים שלו. אבל זה לא קשור למה שאני אומר כרגע. מה שאני אומר כרגע זה שיש לי איזשהו עקרון ערך גורף שלא מבסס לחוד את כל אחת מהמצוות, אלא את המחויבות הבסיסית לכל המערכת הזאת, שהקדוש ברוך הוא ציווה. עכשיו, העובדה שאת זה עצמו עשיתי באונס, היא מעוררת את הבעיה שצריך את הדור קיבלו. אבל יש לו מודעה.
הביסוס הפרטני לא תוקף
לכן
הם חילונים, מי שזקוק
לביסוס
פרטני, לא מבין, אבל
הוא נדליק מהמשבת. נכון. לכן באמת, באופן מהותי, נדמה לי לפחות שבאופן מהותי, ועל זה אני אדבר בהמשך, מחויבות דתית צריכה להיות גורפת. מחויבות פרטנית זה אחד העם. דיברתי פעם על אחד העם, כן, שאמר שיותר ששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, זאת אומרת, הוא היה בעד לשמור מצוות, כי זה שומר על האופי של העם, או התרבות, על וכו'. לחידות שלו. זאת אומרת, הוא קיים מצוות לא בגלל העקרון הבסיסי שצריך לציית לקדוש ברוך הוא, אלא במקרה, או לא במקרה, המצוות האלה מתאימות לו למטרות שלו. זה עקרון ערך פרטי. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שעקרונית, יכול להיות בן אדם שקיים את כל תרי"ג מצוות, הוא אתאיסט. אם הוא יחשוב על כל אחת מהן במקרה שהיא נכונה, או שהיא מועילה, כל משיקולים שונים. זה לא אדם דתי. מחויבות דתית פירושו לקבל מחויבות גורפת. מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, זה מה שאני עושה. אוקיי? דיברנו פעם על הלשמע ברמב"ם, בהלכות עבודה זרה.
מה שקשור
לזה מקביל, נגיד, ה-constitution ומערכת המשפטית. ה-constitution זה ערך יסוד, everything. לא, אני לא חושב שזה מקביל. ה-constitution קטגוריאלית זה חלק מהמערכת המשפטית, זה רק חוקים יותר חשובים, אבל הם לא יותר בסיסיים. בסיסיים במובן הלוגי, פירושו ששאר החוקים יוצאים מהם. שאר החוקים לא יוצאים מהם. יש חוקי תעבורה, יש חוקים אחרים, זה לא יוצא מחוק כבוד האדם וחירותו. חוק כבוד האדם וחירותו נתפס אצלנו כיותר חשוב, אז הוא מתגבר כשיש קונפליקט על חוקים אחרים, בשביל לשנות אותו צריך רוב מיוחס. בסדר, זה חוק חשוב. אבל אני מדבר על, על, על קדימה במובן הלוגי. זאת אומרת שהחוקים נגזרים ממנו, לא שהוא יותר חשוב מהם, כי זה ערך שהוא יותר גבוה בסולם. הסולם פה הוא לא סולם החשיבות, אלא הסולם הלוגי. אני לא חושב. עד כמה שאני יודע, לא. יש שם מערכת ערכים יסודית, שהיא גוברת על כל דבר אחר. אם אתה מחוקק חוק נגד החוקה, הוא מתבטל. אבל זה לא אומר שכל החוקים שחוקקת, אפשר לגזור אותם מהחוקה. אם אפשר היה לגזור אותם מהחוקה, אז למה לחוקק? זה כבר מחוקק. אי אפשר לגזור אותם לוגית מהחוקה. החוקה נתפסת כחוקים הכי חשובים. שכשיש ההיררכיה בין החוקה לחוקים אחרים, זה היררכיה של חשיבות. אני מדבר על היררכיה של לוגיקה, של גזירה לוגית. החוק הזה הוא, יותר, הוא קודם לוגית לחוק הזה, כי את זה אפשר לגזור ממנו. אתה יודע?
זה
אין לי הסברים. זה כמו, למה צריך לכבד הורים? כי הם הביאו אותי לעולם, אז מה? יש לי, לא יודע, הם יצרו אותי, הם מטפלים בי, אז גם הקדוש ברוך הוא יצר אותי, מטפל בי, אז יש איזשהו מחויבות כלפיו. אפשר אולי להסביר את זה ככה.
זה ערך עצמו.
מה? כן, זה הערך היסודי.
אף פי שאין לזה תועלת, זאת אומרת, אין ערך.
במהות שערך לא יכול להיות תועלת. אם הייתה תועלת, אז התועלת הייתה הערך, והערך היה אמצעי. אבל אין אלטרנטיבה. לא, אין אלטרנטיבה. אבל מה לא כשאתה מנמק דברים, בסוף אתה תמיד מגיע לאקסיומה, ואותה לא תצליח לנמק. נכון? אז איך אתה מאמץ אותם? זה לא רציונלי. איך אתה מאמץ אותם? בדיוק. אתה מחליט שזה ככה, זה נכון, וזהו. אוקיי, אז למה אני אומר את העניין הזה של העקרונות ערך גורפים וספציפיים עם הדוגמה הזאת? כי זה כמובן מתקשר לקונפליקטים. בקונפליקטים ערכיים, אז אמרתי שכשאנחנו מכריעים קונפליקט, בעצם אנחנו מתרגמים את שני הצדדים שלו למטבע משותפת. עכשיו, אם אני עושה את זה כמו חללות שבת אחת ולשמור שבתות הרבה, זה לא באמת תרגום, זה עקיפה. אני לא תרגמתי את ערך החיים לשמירות שבת, ערך החיים נשאר. חוץ מזה יש פה גם שמירות שבת. זה לא תרגום. אם אני מצליח אבל לתרגם, ממש, להכריע את האינקומנסורביליות, זה אומר שיש ערך כללי כזה, לתנאה, כן, איכות חיים וכדומה, שאליו אני מתרגם את כל הערכים האחרים. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו ערך יסודי שעומד בבסיס המערכת הערכית שלי, ואולי בבסיס כל המערכות הערכיות שלי, כיוון שכמו שהתחלתי להגיד, אנחנו הרי מכריעים גם מערכות ערכיות שונות. אנחנו מחלקים את עוגת התקציב במדינת ישראל או בכל מוסד או מקום או חברה, אז אנחנו צריכים להחליט כמה להשקיע בתרבות, כמה בספורט, כמה בביטחון, כמה בכל מיני דברים, בחינוך. איך אנחנו משווים את החשיבות של חינוך לחשיבות של תרבות או של ביטחון? ביטחון יגידו עוד פעם, זה חלל עליו שבת אחת, אם לא תחי אז גם תרבות לא תהיה לך. אבל עדיין, יש פה שאלה כמותית. מעט ביטחון מול הרבה תרבות, או ואיפה בדיוק עובר הקו, כמה ביטחון מול כמה תרבות, אז פה לא נצליח כבר לעשות תרגום. אז איך בכל זאת מחליטים?
יש משהו יסודי אחד שבבסיסו בדיוק על ערכים, זה אומר למשל, אין ערכים, יש רק ערך אחד.
נכון, נכון. לכן אמרתי שהתמונה של ליבוביץ' לא מלאה. לא מלאה, כי יש עוד משהו מתחת.
אז הם לא ערכים.
נכון.
זה שמתחת הוא הערך היחיד.
נכון. בהגדרה הלוגית התאורה, נכון.
עד שתגיע...
בשימוש הלשוני שלנו בדרך כלל זה...
עד שתגיע עוד פעם לתורה במוסר. יכול להיות שיש דברים כמו חיים או משהו שאני בלי תורה הייתי מגיע אליו.
בסדר, יכול להיות, אז זה לשם אני חותר. אני עכשיו בונה את המערכת המושגית בשביל להגיע לשם.
למה צריך בכלל לדבר בתור יהודי דתי על ערכים שלו?
חוזרים ה... אז אני אגיע לזה עוד רגע, בסדר? לא עוד רגע, אבל בהמשך, אני הולך לשם.
אז כמה עקרונות בסיסית?
לא יודע. נגיד, לציית לקדוש ברוך הוא, אני מניח שזה עיקרון מספיק, אני חושב שהוא אחד. יש...
אמרת להיות אדם טוב.
לא, להיות אדם טוב זה מוסר, אני מדבר ביסוד ההלכה, יש את הציות לקדוש ברוך הוא.
וחוץ מזה יש לך עוד...
לא יודע, כל אחד והרחב שלו, הבן אדם אומר, יש ערך אסתטי, להתחיל לחיות בסביבה הנאה, לא יודע מה...
זה בסיס.
זה בסיס, זה לגמרי בסיס. אי אפשר להעמיד את זה על ערך מוסרי או על עבודת השם. אני חושב שצריך לחיות באופן אסתטי, או ליצור יצירות אסתטיות, לא יודע מי שחושב שאומנות זה ערך, לא יודע. כל אחד הערכים שלו, אחר חושב שספורט זה ערך, לא יודע בדיוק מה. כל אחד יבחר לעצמו את הערכים. לכל מערכת ערכית, אני אומר לפחות לכל מערכת ערכית, יש בה בסיס, איזשהו עיקרון שמכוחו נגזרת המחויבות. יכול להיות אפילו שכיוון שאנחנו מכריעים גם בין ערכים ששייכים למערכות שונות, אז נראה איכשהו שגם ביסוד כולן יש משהו משותף, איזשהו משהו עוד יותר מופשט. אתה יודע שעומד איכשהו ביסוד כולן.
אני לא חושב מה שאתה אומר. בוא נעבור לדוגמה של השחקן לסיגריה. פה אמרת שזה בסופו של דבר יש... ערך בסיס שהוא quality of life, ואז הוא מכריע לפי זה. עכשיו, אם ההצעה לאותו שחקן הייתה מיליון דולר ושבת, או מיליון דולר ורצח, אז מה שם העיקרון הבסיס?
לא יודע, שם זה קונפליקט.
שם זה קונפליקט.
לא, שם זה קונפליקט מסוג שונה, כי זה קונפליקט מול דבר מוסרי ולא מול ערך כלכלי. אז יכול להיות שההכרעה שלו תהיה שונה, אבל עדיין הוא יכריע. בפועל, דה פקטו, אנחנו מכריעים הכרעות כאלה. מציעים לי מיליון דולר, אני בדרך כלל לא הולך להיות צוח. אוקיי? לא יודע, אף פעם לא קרה, אבל אני מקווה ומאמין שזה לא יקרה. בסדר? אז זה אומר שאני הכרעתי את הקונפליקט הזה. איך? הרי אין מידה משותפת.
הצעת את המנגנון של ערך בסיס כדי להגיד שכשהוא מכריע בין מיליון דולר לסיגריות, יש בעצם בסיס, ולכן הוא יכול להכריע. רק שאין ערך בסיס...
לא, מי אמר שאין? אני טוען שיש.
מעל שניהם.
כן, חייב להיות, כי עובדה שאני מקבל החלטות, אני הולך הפוך. הרי אני מקבל החלטות. ברור, הרי אני מקבל החלטות. עובדה, קודם כל.
בסדר.
אז אני אומר, זה ראייה לזה שיש איזשהו...
אתה מנסה להכיר את המנגנון של...
בדיוק,
בדיוק. אני עוד לא הבנתי מה אתה מציע, כי...
לא, לא הצעתי כלום.
עובדה, זה עובד.
לא, לא הצעתי כלום. אני לא תמיד יודע לזהות מהו המטבע שאליו אני מתרגם את הכל. אבל אני רק אומר, תראה, אנחנו מקבלים החלטות, זה אומר כנראה שיש לנו אינטואיטיבית איזשהו מטבע שנותן לנו תחושה, זה יותר חשוב מזה. זה גובר על זה. לדבר הוא תקרא איך שאתה רוצה.
אבל התוספת של המושג עיקרון בסיס לא עזרה לי כלום בהבנה הזאת.
למה לא? אני חושב שזה...
אם לפני זה בין סיגריה למיליון דולר, אז אמרתי עיקרון בסיס ולכן אני מכריע. עכשיו אני שוב מכריע בלי שאני יודע מה קורה שם.
ברור, אבל קודם חשבת שאי אפשר להכריע. עכשיו אני אומר, אפשר להכריע. קח את ההכרעה שלך ותלך איתה, זה בסדר. קודם הייתי בתפיסה שאומרת ההכרעה הזאת זאת אשליה. כי אי אפשר באמת, הרי זה אינקומנסורבילי. זה סתם. עכשיו אני אומר לך, לא נכון, ייתכן שיש מטבע יסודי, גם אם אני לא יודע לזהות אותו תמיד, לפעמים אגב אני כן יודע, אבל לא תמיד, ואני אומר, כנראה שיש לנו איזושהי תחושה אינטואיטיבית, מה זה המטבע הזה? הבאתי על הדוגמה בשיעור הקודם, אמרתי שאם באמת האינקומנסורביליות הייתה בעיה אמיתית, נגיד פיקוח נפש בשבת, אז הפסוק של וחי בהם לא היה יכול לעזור לנו. זה קשור מאוד למה ששאלת. למה? כי פסוק לא יכול לגלות לי אם יש יותר מים באוקיינוס מטוב לב אצל בני אדם. כיוון שהשאלה הזו אין עליה תשובה. לא שיש עליה תשובה, כי אני לא מספיק חכם כדי לדעת אותה. זאת שאלה שבהגדרה לא מוגדרת. אין עליה תשובה. אז מה זה עוזר לי שיהיה פסוק שאומר, כן, כן, יש יותר מים באוקיינוס. אין גזרת הכתוב כזאת. גזרת הכתוב לא יכולה להגיד לי על משהו שהוא בלתי אפשרי. זאת הכתוב יכולה לגלות לי מידע שאני לא מספיק חכם כדי לדעת אותו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לי, תראה, החיים יותר חשובים משבת. בסדר? אין בעיה. אבל אם יש לי קומנסורביליות מהותית, אז שום גזרת הכתוב לא תעזור. אם היה פסוק כזה, הייתי זורק אותו לפח. ושהפסוק הזה לא יכול להגיד לי כלום, מה הוא יגיד לי? אם יהיה פסוק, עכשיו כתוב בפסוק, יש יותר מים באוקיינוס מאשר טוב לב אצל בני אדם. חכמי זן כלשהם אפילו תמצאו פסוקים כאלה. בסדר? מה אתם עושים עם דבר כזה? אני לא עושה שום דבר עם דבר כזה, זה לא מעניין אותי בכלל. אתה לא יכול להגיד משהו שהוא לא יכול להיות. אתה יכול לגלות לי משהו שהוא האמת קיימת, רק אני לא מספיק חכם כדי לדעת אותה. בשביל זה יש פסוקים. אבל הפסוק לא יכול להגיד לי תשובות על שאלות של נונסנס. אז פה אני אומר, שנייה אחת, אני רק, מה שהרווחתי במהלך הזה, זה שהטענה שלי זה שפיקוח נפש מול שבת זה לא נונסנס. עכשיו, מה זה כן? לזהות את המטבע שמודד את שניהם, זאת שאלה
אחרת.
אותו דבר. כל דבר שאני יכול להכריע זה כנראה אומר, ואותם, כנראה, זה אינדיקציה, שיש פה איזשהו מטבע משותף שאני מתרגם את שני הדברים.
יובדה שאתה יכול להכריע.
כן, נכון.
ההוכחה זה כי
יובדה שאתה יכול להכריע. ברור, זה הוכחה אחורה, נכון, מסכים? ועכשיו, מה שאני אומר זה בעצם, שבן אדם, בלי המהלך הזה, הבן אדם עומד מול ההכרעה הזאת, יבוא פילוסוף, כל פילוסוף מתחיל, יסביר לו, תשמע, אתה מדבר שטויות, הרי זאת בעיה שלא ניתנת להכרעה. אז כנראה סתם, יש לך מיצים בקיבה, שאומרים לך, ללכת פה, ללכת לשם. אולי זה נכון, אין לי טיעון נגד זה. מה שיש לי זה רק אלטרנטיבה. אז מה שאני מציע זה אלטרנטיבה אחרת, עכשיו תחליט איזה משתי אלטרנטיבות מדברת אליך. זה לא טיעון נגד העמדה הסובייקטיבית, אנחנו חוזרים לדיון שכבר היה לנו, אלא אני מציע אלטרנטיבה אחרת. זאת אומרת, ייתכן שיש פה איזשהו מטבע משותף שכולנו איזשהו מרגישים אותו אינטואיטיבית, למרות שלא תמיד אנחנו מצליחים לזהות, לפעמים כן מצליחים לזהות, אולי לא תמיד, ואנחנו מקבלים החלטות באמצעותו, זה אפשרות. ולכן לא חייבים לזנוח את התחושות האלה שאומרות לנו זה יותר חשוב מזה. זה לא נכון, יכול להיות שבסדר גמור.
יש המון הערות, אבל ברמה עקרונית, אני לא מבין, זה שאתה מעובדה שאני מכריע, זה ראייה שיש מטבע משותף, אני חולק על זה באופן מוחלט, גם לוגית.
אוקיי, אתה
מצטרף
למה שלא
ראייה. עוד יותר חמור, והחי בהם אומר לי הפוך, אין מטבע משותף. ולכן אני נותן לך כלל הכרעה, לא כלל מדידה.
אבל על מה מבוסס הכלל הכרעה? זה סתם, הוא איתי מטבע כזה בוחו.
אני מחויב לציית לו.
אני מבין, איך הוא החליט? אני שואל אותך עכשיו עליו.
איך הוא החליט שהתפילין יהיו פה ולא פה?
לא יודע, יש לו כנראה סיבה.
השאלה הזאת היא, אני לא שואל.
אתה לא שואל, אבל אני שואל. אני שואל אותך עכשיו, האם יש תשובה, לא מהי התשובה. האם יש תשובה? יש?
הסיבה לרצון האלוהי?
לא סיבה לרצון האלוהי.
זה מה אתה אומר. הוא אומר לי, תעדיף את
החיים. זה לא רצון. אני שואל איך הוא החליט, היו לו שני ערכים ששניהם הוא רוצה.
לא,
אני לא שואל למה הוא רוצה.
לא היו לו ערכים, הוא ציבר אותי שני דברים.
כשהם
בקונפליקט, הוא אומר לי, במקרה של קונפליקט, תעדיף את זה.
עכשיו אני שואל, על
סמך...
מה הוא קובע את זה, אני שואל.
כמו שהוא קבע שיש שבת,
לא, אז שהוא קבע שיש שבת, אין בזה בעיה עקרונית, אני רק לא מבין למה הוא אמר את זה. אז אני מניח שיש לו סיבה למה הוא אמר את זה. אבל פה...
אתה מניח שיש לו סיבה כשהוא אמר וחי בהם.
בדיוק, לא, על הסיבה הזאת אני מדבר.
יש סיבה? לא, אז יש סיבה שואב
אחרי. בדיוק, אז זה אומר שיש מטבע משותפת, גם אם אני לא יודע לזהות אותה. זה הכל.
אז הפסוק מכריע.
אבל הפסוק מה הוא מגלה לי? אני אומר, אם לא הייתה מטבע משותפת, בלי קשר שלה אם אני יכול לזהות אותה, אם לא הייתה מטבע כזאת, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להחליט. זאת אומרת, זה שהוא החליט זה ראייה מבחינתי לזה שיש סקאלה משותפת. לא תמיד אני יכול לזהות אותה, בסדר, אז לא. אבל אני יודע שיש. אז אם אני עכשיו יש לי אינטואיציה מסוימת, טוב, כנראה יש לי איזושהי יכולת לחוש את המטבע המשותפת הזו ולהרגיש זה יותר נכון מזה. כמו שמישהו ישאל אותי, תגיד, למה אתה חושב? שאלה, אני חוזר על זה כל הזמן. למה אתה חושב שיש פה קיר? אתה רואה, אז מה? כי יש לי תחושה שאם אני רואה, זה שם. לא יודע להסביר לך את זה. מישהו יגיד לי, מי אמר? אולי לא. אין לי תשובה, אבל אני חושב שכן. רק מה שאני מנסה לטעון, זה שהשאלה של מי אמר, אולי לא, היא הרבה יותר חזקה כאשר אין אופציה אחרת. אם אתה מציע אופציה אחרת, אולי לא, ואולי כן, ואני חושב שכן. אבל אם אין את האופציה של כן, אז השאלה אולי לא, היא לא שאלה אולי לא, היא קביעה, לא. תבין? מה שאני מנסה להציע זה שיש עוד אופציה פרשנית להבין איך אנחנו מקבלים החלטות. ייתכן שזה לא שרירותי כמו שאומרים כל הספקנים או הרלטיביסטים. ייתכן שזה באמת איזשהו חוש מוסרי שאומר לי מה, או חוש ערכי, שאומר לי מה יותר חשוב ממה. זה ייתכן, אין לי ראיות לטובת העניין. אם זה באמת כך, אז אני יכול ללכת עם האחרות שלי יותר בשקט, אז אני כן הולך איתן.
אז העניין של ערכים זה נראה קוגנטיבי, אבל בחיים יש הרבה שהם יותר קשרים ליצר, יצרים
צמאים. צריך לנסות לנטרל, עד כמה שאפשר.
אז מכניסים אותם גם כן, למרות שעכשיו...
להכניס אותם זה טעות, אנחנו עושים את זה כי אנחנו בני אדם, אבל צריך לנסות לנטרל את זה. אני מדבר על קונפליקטים אמיתיים, פילוסופיים, לא פסיכולוגיים. קונפליקטים מול היצר הם בדרך כלל קונפליקטים פסיכולוגיים. אני מדבר על קונפליקט פילוסופי. אני שואל, אין לי שום יצרים. אני שואל מה נכון לעשות.
$1 million
לא, גם שם זה לא יצר.
לא,
אני רוצה להרוויח כסף, זה קונפליקט פילוסופי, לא פסיכולוגי.
לא, 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 אני גם כן הולך בכיוון שלו. אתה מגדיר ערך כמו כל מה שאני רוצה לעשות. אסתטית זה גם כן ערך.
לא, רוצה, אבל לא במה של יצר. רוצה במה שחושב שנכון.
כן, אבל...
יצר תמיד זה בהגדרה, משהו שלוקח אותי למקום שבעצם אני לא רוצה ללכת אליו.
השאלה היא, כל מה שאדם אומר שזה הערך שלו. ערך שלי זה לאכול סטייק. אני אוהב סטייקים, וזה ערך שלי, בחיים שלי.
אז תלוי, אם הוא באמת רואה את זה כערך, אז אין בעיה, זה ערך. אם הוא אומר, תראה, אני בעצם לא רוצה לאכול סטייקים, אבל יש לי יצר כזה, אז זה יצר.
אבל אתה אומר, זה כל סובייקטיבי.
לא, לא סובייקטיבי.
אין שום דרך להגדיר מה זה ערך ומה זה משהו אחר.
לא, לא מסכים.
איך אתה מגדיר?
אז אני אגיד, הגדרתי מה אתה קודם שלי, הגדרתי. מה שאתה רוצה אולי לומר, ולזה אני כן מסכים, שאין לנו דרך לעשות דיאגנוזה אצל השני. אני לא יודע אצל השני אם זה יצר או איך, אני יכול לשאול אותו או להאמין לו או לא להאמין לו. אבל סלף דיאגנוזיס אני חושב שאפשר לנסות ולעשות. לפעמים תצליח, לפעמים לא, אנחנו בני אדם, לא תמיד נצליח. אבל אני יכול לראות הרבה פעמים האם דבר מסוים הוא באמת מבחינתי ערך או שהוא יצר. אדם מרגיש בעצמו מתי הוא רוצה משהו כי ככה הוא חושב שנכון, או שהוא רוצה משהו כי כיף לו, אבל הוא מבין שזה לא בסדר. אנחנו יכולים להבחין בין שני הדברים האלה.
השאלה אם יש משהו אובייקטיבי חוץ מאותו בן אדם שיכול...
אז אמרתי, זה בעיה של דיאגנוזה. אני לא יודע לעשות דיאגנוזה אצלך אם זה יצר או ערך. אין לי דרך לדעת את זה. לא יודע, אולי במדעי המוח יודעים איזה אגף שייך ליצר ואיזה אגף שייך לערכים.
כמו דוגמה, יכול להגיד אולי משהו שהוא תיקון עולם, זה נחשב ערך. משהו לא תיקון עולם, אפילו שזה...
כן, אבל...
אנשים אוהבים את זה...
ומה זה תיקון עולם?
מה?
ומה זה תיקון עולם? אתה
תמשיך להגדיר, אבל...
אוקיי, אז תמשיך להגדיר. מה זה תיקון עולם? הוא יגיד שתיקון עולם זה שכולם יאכלו סטייקים. אתה תרגם את המילה למילה, זה לא יעזור. יש פה בעיה... אז בעצם...
ולמה להתגבר על היצר זה חשוב?
לא, לא אמרתי זה חשוב. אמרתי, יש שני סוגי דילמות. יש דילמות פילוסופיות בין שני סוגי ערכים. יש דילמות בין יצר לערך. עכשיו, כל אחד שיחליט מה חשוב. יכול להיות שבעיניו להיענות ליצר זה ערך.
להתחבר
לעצמו. להיענות ליצר זה ערך. ההדוניסט, למשל, זה מה שהוא חושב. אבל אז באמת אני מאמין לו. זאת אומרת, מבחינתו זה הפך לדילמה פילוסופית. אבל יש אנשים אחרים שעושים אותו דבר כמו ההדוניסט, אבל אצלם זה לא הערך. הם נכנעים ליצר כי אין להם כוח. הם יעשו אותו דבר בפרקטיקה. לא תוכל לעשות דיאגנוזה, או קשה יהיה לעשות דיאגנוזה, האם אתה כזה או כזה. בסדר, אני עדיין מבחין, ההגדרה קיימת. זה שני דברים שונים. דיאגנוזה קשה לעשות.
אני בן אדם שאומר שאני חושב שזה טוב להרוג אנשים גרועים.
אוקיי. כן, היו
כאלה. זה ערך שלו.
נכון?
ברור. ואנחנו יכולים להגיד, כן, זה ערך.
גם אדם שחושב שטוב להרוג אנשים טובים, זה ערך שלו.
למה הוא חושב ככה?
לא יודע, כי זה ערך בין, זה מתקן את העולם, כי הוא התיקון המושלם של העולם, וכל האחרים רק מורידים את הממוצע. אז הוא זורר, הוא הורג את כולם. בסדר, אני יודע מה, כל אחד והזיות שלו. אבל לא משנה, אני הולך איתך, אני לא מנסה לשפוט את הערכים של מישהו או לא את הערכים של מישהו, אני מנסה ללכת איתו. אבל אני מנסה לעזור לו להגדיר את עצמו, איפה הוא עומד. לא להגדיר אותו, אני לא יודע להגדיר אותו. הבן אדם שבודק את עצמו צריך לבדוק את עצמו, אם זה ערך מבחינתו או יצר מבחינתו. ושיבדוק הוא את עצמו, אני לא שופט אף אחד. זאת אומרת, אני לא...
אתה לא, אבל כולנו עושים את זה, כן? כולנו עושים שיש, וכציבור אנחנו חייבים, במחילת משפטי, חייב להכריע שיש ערכים כן, אבל שהם לא ערכים, כן? איך אנחנו עושים את זה?
מה, אנחנו עושים את זה לפי הערכים שלנו. אנחנו לא שופטים אותו, אנחנו שופטים לפי הערכים שלנו. אנחנו לא נכנסים לקישקס שלו. אנחנו שופטים אותו, אם הוא רוצח, אז גם אם אצלו זה ערך נשגב, אנחנו חושבים שרצח זה רע, והוא ייכנס לכלא. בגלל שאנחנו חושבים שרצח זה רע, זה תמיד אנחנו. אנחנו לא צריכים להיכנס לתוך העולם הערכי והיצרי שלו, למעט מקרים פתולוגיים של דחף לב בר כיבוש, כן, שבן אדם לא יכול להשתלט, אז אין לו אחריות פלילית וכדומה.
מאיפה אתה מקבל
סמכות. זאת שאלה פילוסופית מעניינת, איך לחברה יש סמכות לשפוט את אזרחיה. אתה שואל אותי אישית, יש לי משנה על העניין הזה, אבל אני חושב שזה דיון קצת אחר. במשפט אני אגיד לך, לדעתי זה בכלל לא סמכות. כל אלה שמחפשים סמכות טועים מושגית. זה נכון אגב גם ביחד למצוות דרבנן, משם זה יוצא. אני חושב שזה גם בתורת המשפט אותו דבר. זה שני חיפושים מקבילים ושניהם שגויים באותה טעות. כל התשובות שגויות שם, בשני הצדדים. כי היא לא יכולה להיות באמת תשובה מהותית לעניין הזה. מה שאני חושב זה שלחברה יש סמכות על היחיד בגלל שהוא חלק ממנה. הוא יש לו סמכות על עצמו. זאת אומרת, זה לא מישהו אחר שאני עומד מולו ואני שואל מה הסמכות שלך עליי. אני עבר באורגניזם החברתי, אז אני מחויב למה שהוא עושה, לא כי יש לו סמכות עליי, זה כמו שהיד שלי עושה את מה שהמוח שלי אומר לה. אתה יודע, זה לא כי יש סמכות על היד, אלא כי המוח הוא אחראי על כל הגוף, זאת אומרת, זה הגוף, זה המכלול. וכשאני עומד מול חכמים ואני שואל מה סמכות חכמים, אז ההנחה היא בדרך כלל שאני עומד מולם. השאלה למה אני צריך לציית להם? מי אתם שאני צייית לכם? אתם גם בני אדם, כן? אתה באמת רוצה לציית לנו, מה זה קשור? אנחנו פשוט אתה, אנחנו הפה שלך, אנחנו הפה של החברה. וכשהחברה מחליטה, אז כל איבר בחברה הזאת אמור לנהוג באופן דומה. עכשיו כמובן, גם זה לא חף ממתקפות, מישהו יכול להגיד, בסדר, אני לא מרגיש איבר בחברה, אבל באמת אין לכי נעמי, אם הוא לא ירגיש איבר בחברה, אז לא, רק צריכים לסלק אותו, לא להכניס אותו לכלא. צריכים לשים אותו במקום אחר, ברמה העקרונית זאת טענה נכונה. בכל אופן, טוב, אנחנו קצת סטינו. כן, אז היינו בעקרונות בסיס. עכשיו, למה חשובה ההבחנה הזאת בין עקרון בסיס פרטני וגורף? כי זה מביא אותי ישר לשאלה האם והאיך, איך והאם, נכון? אפשר להיות מחויב לשתי מערכות ערכים, במיוחד אם יש ביניהם קונפליקטים. אז אתה יכול לרצות להיות בריא וגם לרצות להיות עשיר, אבל הרבה פעמים להיות בריא יפריע לך להיות עשיר, כי זה יעלה לך הרבה כסף. אוקיי? עכשיו השאלה, האם יש איזושהי סתירה במחויבות לשתי מערכות הערכים האלה? אז אני אומר, ברמה העקרונית, זה תלוי בשאלה האם עקרונות הערך שלך לכל אחת משתי מערכות הערכים האלה הם כוללים. אם זה עקרונות פרטיים, אז אתה לא יכול להחזיק בשתי מערכות ערכים סותרות, שיש ביניהם סתירות. למה? כי ברגע שהחלטת שהבריאות זה ערך עליון, אז אתה לא יכול יחד עם זה להחליט שהכסף זה ערך עליון, כי זה לא יכול להיות, אין, זה כמו הפגז שחודר כל קיר מול הקיר שעוצר כל פגז. מה קורה כשהם נפגשים? אני יורה פגז על קיר. פגז זה פגז שחודר את כל הקירות. והקיר זה קיר שעוצר את כל הפגזים. עכשיו אני יורה את הפגז הזה על הקיר ההוא, מה יקרה? אתה לא תראה. אתה יודע למה לא תראה? כי אין דבר כזה. או שאין פגז שחודר את כל הקירות, או שאין קיר שעוצר את כל הפגזים. לא יכול להיות שיש שני דברים כאלה. כן, זה סתירה לוגית, נכון?
או שאחד מהדברים לא נכון.
אה? לא, לא אור. אחד מהדברים, לא נכון, זה מה שאני אומר. זה לא אור. או ששניהם לא נכונים. כן, גם יכול להיות. למרות, אגב, לא יכול להיות. לא יכול להיות ששניהם לא נכונים. חייב להיות שאחד
נכון.
פשוט תראה את כל הפגזים על כל הקירות. מי שישאר אחרון הוא האחד שקיים. חייב להיות, זה משפט, זה לא יכול להיות. אחד חייב להיות, נכון, לא יכול להיות שניים. לא, לא, בין נגיד בין הקירות שישנם, לצורך הדיוק. אז כשאני שואל האם אני יכול להיות מחויב לשתי מערכות הערכים, וכאן אתם רואים שאני מתחיל להתקרב קצת למחויבות למול, מחויבות להלכה וקונפליקטים וכדומה, אז אני שואל עוד לפני הקונפליקטים, האם זה בכלל ייתכן? האם בכלל ייתכן להיות מחויב לשתי מערכות ערכים שונות, כשיש ביניהם קונפליקטים? אז אני אומר, תלוי. אם אני בודק...
כמו שאמרת קודם, שיש משהו בסיסי, גם בין מערכות, אז התשובה היא כן.
לא, אני אומר, גם פה גם בלי זה. פה לדעתי גם בלי זה. למה? וזה יהיה תלוי בשאלה אם אני מדבר על עקרונות ערך גורפים או עקרונות ערך פרטיים. אם אני מדבר על עקרונות ערך פרטיים, נגיד, יש מערכת A ומערכת B. במערכת A, העקרונות זה A1 עד A613. בסדר? ומערכת B, העקרונות הן B1 עד B, לא יודע כמה, 50, עקרונות המוסר. זה מוסר והלכה, זה רק דוגמה. אוקיי? ועכשיו אני רוצה, האם אני יכול להיות מחויב לשתי המערכות האלה, כשיש ביניהם סתירות, יש מצבים שבהם יש קונפליקט. אני אומר, תלוי. אם באמת אני ביססתי את המחויבות שלי למערכת A על ידי 613 עקרונות פרטיים, את העיקרון A1 נראה לי סביר בגלל זה, לכן אני מחויב אליו. העיקרון A2 אותו דבר, A3, A4, A613, עברתי על כולם כמו הגוי, כן? מה כתוב? באלה שרצו עקרונות ערך פרטיים. בוא נבדוק מה כתוב, וכל דבר נבדוק אם זה מתאים לנו או לא. אם זה עקרונות ערך פרטיים, לא תיתכן סתירה. דווקא אצל דוסים יכולה להיות סתירה. אז מי שמאמץ את התורה, סעיף סעיף, הוא שומר שבת כי זה נשמע לא נכון, הוא לא אוכל חזיר כי זה נשמע לא מכבד הורים כי זה נשמע לא נכון, הכל בסדר. במקום כזה לא ייתכן שהוא יאמץ מערכת שנמצאת בקונפליקט עם המערכת הזאת, כי הרי בדק עיקרון עיקרון ובכל עיקרון הוא החליט שזה מה שנראה לו. אז איך אתה מאמץ עיקרון אחר שגם אותו בדקת פרטנית והוא אומר לך את ההפך? זה לא יכול להיות. אתה
יכול לתת דוגמה?
כל נפש בשבת נגיד, או מוסר, אתה יודע מה, הריגת המלך, בסדר? אז נגיד ש... לכן אני אומר, לכן עסוקתי. אמרתי, אז הריגת עמלק, בסדר? קונפליקט בין הלכה לבין מוסר. אוקיי? עכשיו, אם אני מקבל את ערך החיים כערך לעצמו, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אלא כערך לעצמו, אז בעצם החלטתי שיש איסור, יש טאבו על הריגת בני אדם. בסדר, נגיד לצורך הדיון, עזבו את חילול שבת ואת העונש, עונשי מוות, צריך לדון עוד בדברים, אני רק בשביל להדגים, אוקיי? מצד שני, עכשיו אני גם רוצה לדעת, האם אני יכול גם להיות יחד עם זה מחויב למערכת המוסר, שאומר, כול ההוא בני אדם, אוקיי? עכשיו, אם אני בודק פרטני, עיקרון עיקרון של מערכת המוסר, ועיקרון עיקרון של מערכת ההלכה, אז לא יכול להיות. הייתי אמור להתקע כשאני נכנס לעיקרון שאסור להרוג בן אדם בשום מקרה, מול העיקרון שאומר שחייבים להרוג המלאכים. אחד מהם לא הייתי יכול לקבל, כי אני עובר עיקרון עיקרון, אני מקבל אותם אחד אחד. אז זה לא יכול להיות. אני לא יכול להיות, אני לא יכול להיכנע לקונפליקט אם המערכת הערכית שלי היא פרטנית. אבל אם העיקרון שמחייב אותי לציית להלכה, הוא לא ערך חיי אדם, הוא החובה לציית לקדוש ברוך הוא. אז אין בעיה. וגם אני חושב שיש חובה להיות אדם טוב, יש סתירה ביניהם, אין שום סתירה. יכול להתגלה הקונפליקט. כי ציווי הקדוש ברוך הוא, איכשהו גורם לי לעשות משהו שהוא לא מוסרי. מה אני עושה? אז דווקא הדוסים, כן, עם ישראל שקיבלו את זה בעיקרון ערך גורף, לא כמו הגויים שקיבלו בעיקרון ערך פרטני, דווקא הם יכולים להיות בקונפליקט. מי שמקבל את זה על סמך עקרונות פרטיים לא יכול להיות בקונפליקט. כל עיקרון שנמצא בסתירה, הוא פשוט לא יקבל אותו, זה הכל.
הוא
לקבל בסיעה. כן, לא חשוב, זה נקרא מבחינתי לא לקבל.
אתה לא עושה הבחנה שלדעתי מאוד חשובה ורלוונטית בחיים לגבי אבסולוטי לעומת...
כרגע אני מניח שהערך הוא אבסולוטי.
אבל אתה יודע שזה לא נכון. גם כשאני הולך לקנות אוטו, גודל הבגאז' לעומת היופי של הצבע המטלי, או כמה זה נוח לי, המון שיקולים שונים, ואף לא אחד מהם הוא לא אבסולוטי.
זה מחזיר אותי לנושא הקודם. הנושא הקודם של קביעת היררכיה בין ערכים.
יש ערך שאני ממלא
עד רמה
של הירוק.
אני יודע שאתה מדבר על זה, אבל אני דיברתי שם על מה שאתה אומר. כשאני אומר שיש היררכיה בין ערכים, מה בעצם אני אומר? שלא כל הערכים הם אבסולוטיים. אני בעצם אומר, זה בעוצמה כזאת וזה בעוצמה כזאת. לא כל הערכים הם טוטליים. אפשר לדייג אותם. אז שם דיברתי על חוסר אבסולוטיות של ערכים. אוקיי? אבל אני בונה את הפאזל שלב שלב. אז אני אומר, דיברתי בתוך מערכת ערכית אחת, איך בונים היררכיה בין ערכים. אני מתחיל לדבר על יחס בין מערכות, כרגע אני מתעלם מההיררכיה. ובסוף נגיע למצב שיש שתי מערכות, ובכל אחת גם יש היררכיה, ושאלה אם יש היררכיה בין שתיהן. אוקיי? אז פשוט אני מנסה לעשות את זה שלב שלב. אז כרגע אני מניח שכל הערכים הם מוחלטים. זה לא נכון, אני לגמרי מזכיר, אבל אני אומר רק בשביל הדידקטיקה. אז כשאני מדבר על מערכת עקרונות ערך פרטיים, אז אני לא יכול להימצא בקונפליקט. רק אם אני מדבר על עקרונות ערך גורפים. בסדר? ולכן בעצם עכשיו למרבה האירוניה או האבסורד, אז דווקא בגלל שהמחויבות להלכה מיוסדת על עקרון ערך גורף, דווקא בגלל זה יכולים להיווצר קונפליקטים. דווקא בגלל זה. בגלל שאם הייתי מקבל כמו הגויים את כל מצווה ומצווה, כי זה נראה לי, אז ברור שמערכת שאומרת לי ההפך מאחד מהם, פשוט לא הייתי מקבל אותה. אז אני לא בקונפליקט. אני בקונפליקט רק אם אני מחויב לשני הערכים שבדילמה. אוקיי? אז דווקא בגלל המחויבות, עקרון הערך הגורף שיש ביסוד, דווקא בגלל זה יכולים להיווצר קונפליקטים. ועכשיו כמובן עולה ביתר שאת השאלה, איך פותרים אותם אחרי שהם נוצרו. אוקיי? זאת אומרת, מי שאין לו קונפליקטים בעולמו לא צריך לפתור אותם. אני אתן לכם אולי שנייה אחת רק דוגמה, תחשבו על רפורמים למשל, שרוצים לעשות שינויים בהלכה, ולפעמים מסיבות מוסריות. בסדר? אז אתה יכול להסתכל על זה בשתי צורות. אתה יכול להגיד, תראה, איך בנוי הטיעון שלהם? הטיעון שלהם בנוי, תראו, המצווה היא הרי בעצם מניחה איזושהי הנחה כזאת וכזאת, אבל זה נגד המוסר, לכן צריך לבטל או לשנות או משהו כזה. השאלה, האם המחויבות שלהם למערכת המצוות היא מחויבות גורפת? ואז בעצם אומרים, צריך לציית למה שהקדוש ברוך הוא אמר. וזה מה שהוא אמר, צריך לציית. אלא מה? זה לא אומר שהם לא יכולים לטעות את הטענה שלהם. עכשיו נכנס השאלה שלך. כי בסדר, אבל גם מוסר מחייב אותנו. עוד נדבר למה, ואם זה שייך לקדוש ברוך הוא או לא, אבל גם מוסר מחייב אותנו. אז אולי בהיררכיה ביניהם אנחנו נקבע, כי זה לא ערך מוחלט, צריך להחליט מה יותר חשוב. זה טיעון אחד, שנייה אחת. הטיעון האלטרנטיבי, אפשרות אחרת, והרבה פעמים התחושה שלי שזה המצב, אבל אולי לא תמיד, הם בכלל לא מחויבים למערכת המצוות. הם בודקים את מערכת המצוות כמו שהגויים בדקו את זה שם, מה שנראה לי בסדר, ומה שלא, לא. זה אומר שאתה בכלל לא בקונפליקט. זה לא שאתה משנה את המצוות, כי אני מתפשר, אין בעירה, אני בקונפליקט וצריך להחליט. יש אנשים שהם לא בקונפליקט. זה בכלל לא מחייב, כי זה לא מוסרי, אז אין בעיה. זה אינדיקציה לזה שעקרון הערך שעליו הם מתבססים הוא עקרון ערך פרטני, לא גורף. הם בעצם לא דתיים, או לא מחויבים, במובן שלנו, לא מחויבים להלכה. בסדר?
אני חושב שאם תשאל אותם, הם יגידו שזה אופציה שלישית.
כן.
שאם רוב, חלק גדול מההלכה זה תורה שבעל פה, והם יגידו, תשמע, אם אתה שואל את הקדוש ברוך הוא היום, הוא היה מסכים איתנו. אין בכלל קונפליקט.
לכיוון השני.
בגלל שיש גורם.
אוקיי, אז לזה עוד לא הגעתי. אתה צודק, אני אעלה את האופציה הזאת, אבל כשאני אדבר ממש על תורה ומוסר, בינתיים אני רק מביא זה כהדגמה למה שדיברתי כאן, כי כרגע אני מדבר על הלוגיקה של התחום. עוד מעט ניכנס לתורה ומוסר. אתה צודק? אתה לא יודע, יכול להיות, אבל אתה צודק. כמו שאני חושב שגם דברים שהם כן מאמינים בהם, לא נראה שהם כולם מקיימים אותם. התחושה שלי שהמחויבות...
זה גם אצל אורתודוקסים.
לא, לא, אבל יש משהו ב... אני אומר, זה הכללות, הכל הכללות. אבל המחויבות ההלכתית ביסודה נראית לי הרבה פעמים שונה שם מאשר אצלי. לא רק ההיקף, איזה מצוות כן ואיזה לא. גם המצוות שכן, אין את הדקדוק הזה ואת ההקפדה הזאת שיש אצל אנשים שם... אבל בסדר, אבל יכול להיות. אני אגיע לאופציה הזאת גם, בסדר? אוקיי, אני 8:30 עכשיו, אז אנחנו...